פרק ח' ויהי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שופטים לישראל. כאן כבר דורשים חז"ל במסכת תענית בדף ה' עמוד ב' על מה שנאמר על שמואל שהיה זקן. וכבר שואלים חז"ל וכי זקין שמואל כל כך והרי בן 52 שנה היה. שאומרת הגמרא, שאמרו חז"ל, אם אדם מת בגיל 52 אומרים עליו שהוא מת במיטתו של שמואל הרמתי. אז לכאורה למה נאמר על שמואל שהוא זקן? אמר, כך אמר רבי יוחנן, זקנה קפצה עליו. כלומר באמת בגיל הוא היה צעיר, אבל במראה חיצוני היה נראה זקן. מדוע? כתוב, אחרי כן אנחנו נלמד, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, ניחמתי כי המלכתי את שאול. אחרי ששאול חטא בחטא עמלק, הקדוש ברוך הוא נמלח על כך, ניחם על כך, שהתחרט על כך שהוא משך את שאול למלך, והוא מבקש משמואל למשוך מלך חדש. אמר לפניו, אז אמר שמואל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שקלתני כמשה ואהרון, שהרי הפסוק אומר בתהילים, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. אמר שמואל, מה משה ואהרון לא בטלו מעשה ידיהם בחייהם? כלומר, הם לא מינו מישהו והוא מת בחייהם. אף אני לא יתבטל מעשה ידיי בחיי. אם כן, אני משכתי את שאול למלך, לכן ששאול לא ימות לפניי. אמר הקדוש ברוך הוא, איך אעשה? ימות שאול, לא יניחני שמואל, כי שמואל לא מוכן לתת לכך ששאול ימות לפניו. ימות שמואל בצעירותו, יהיו מרננים אחריו, יגידו אם הוא מת צעיר, כנראה שהוא היה חוטא. לא ימות שאול ולא ימות שמואל, אז אם שניהם יישארו בחיים, כבר הגיע מלכות דוד, ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. כלומר, כבר הגיע זמנו של דוד נמלוך, ואני לא יכול להשעות את מלכותו של דוד, לכן שאול חייב למות. אבל שמואל לא נותן ששאול ימות, לכן שמואל צריך למות לפני שאול. אבל כדי שהאנשים לא ירננו ששמואל מת צעיר בגלל שהיה חוטא, אמר הקדוש ברוך הוא, אקפיץ עליו זקנה. כלומר, חיצונית הוא יהיה נראה זקן, ואנשים לא יזכרו בדיוק מה הגיל האמיתי שלו. כן, נחזור של הפסוק, ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל. ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע. כותב כאן הרד"ק, מדוע יש עניין לספר על כך שבניו היו שופטים בבאר שבע? מה מיוחד כאן שמציינים לנו שהם היו בבאר שבע? אומר הרד"ק כך, סיפר זה להודיע כי לא הלכו בדרכי אביהם, שהיה הולך וסובב על הערים שלא להטריח את ישראל לבוא אליו למשפט, והם לא די להם שלא עשו זה, אלא שישבו בקצה ארץ ישראל. כי באר שבע היה בקצה ארץ ישראל, כמו שאומר הכתוב בשמואל ב' פרק י"ז, מדן ועד באר שבע. כי אלה שתיהן היו קצות ארץ ישראל. ועדיין, אילו היה אחד יושב בדן ואחד בבאר שבע, לא היה רע. אבל שניהם היו שופטים בבאר שבע להטריח ישראל לבוא אליהם ולהרבות שכרן. וכן, מציין כאן הרד"ק, שמציינים כאן שהם היו שופטים בבאר שבע, כדי לציין שהם לא הלכו בדרכי אביהם. כמו שראינו בפרק הקודם, שהמעלה הגדולה של שמואל שהצליח לעשות מהפך רוחני גדול בעם ישראל, זה שהוא הלך אל ערי ישראל, לא נשאר בבית, אלא הלך אל כל עיר ועיר, ושם הוא שפט ודן את אנשי העיר, בניו לא רק שלא מסתובבים בערי ישראל, אלא בוחרים לגור בעיר הדרומית ביותר שיכולה להיות, והם רוצים שכולם יגיעו אליהם למשפט. וזה מקדים לנו את הפסוק הבא, ולהלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. אם כן, מה זה ולא הלכו בניו בדרכיו? דורשים חז"ל במסכת שבת בנוף נון וו עמוד א', כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה. שנאמר ויהי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו בדרכיו. מדייקת הגמרא, בדרכיו הוא דלא הלכו, אבל לחטוא הם לא חטאו. כלומר, הם לא הגיעו לדרגה של אביהם, אבל עדיין זה לא בחטא. אלא מה אני מקיים ויתו אחרי הבעצר? הרי לכאורה הפסוק פה אומר במפורש, ויתו אחרי הבעצר, ויקחו שוחד ויתו משפט. לכן מסבירה הגמרא כך, שלא עשו כמעשה אביהם, שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל, ודן אותם בעריהם, שנאמר והלך מדי שנה בשנה ושפט את ישראל. והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. כלומר, בעוד ששמואל, כמו שראינו, מסתובב בערים, והוא ודאי לא הולך עם אנשי לשכה, ולא דורש תשלום עבור המשפט, הם יושבים בעירם, ומי שצריך לבוא למשפט, כנראה כבר היה צריך לשלם איזושהי אגרה, כבר יש מערכת מנהלית, יש משרדים, יש פקידים, כלומר, הם ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לכל אנשי המנהלה שעבדו איתם. מהו מה שנאמר, ויתו אחרי הבצה? ממשיכה שם הגמרא במסכת שבת ואומרת כך, רבי מאיר אומר חלקם שעלו בפיהם, כלומר שהם ביקשו שיעבירו עליהם את, כל המעשרות, ועל ידי כך הם קיפחו את הלווים האחרים שאף אחד לא הביא להם מעשרות. רבי יהודה אומר, מלא הטילו על בעלי בתים, כלומר הם היו מחייבים את אנשי העיר לפרנס אותם. רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נטלו בזרוע, כלומר שהם לקחו יותר מן המעשר שמגיע אליהם. ורבי יוסי אומר, מתנות נטלו בזרוע, כלומר שהם לקחו את מה שמגיע אליהם בכוח, ולמעשה מבחינת הדין של נטילת תרומות ומעשרות, הבעלים הוא שצריך לתת ללוי, וכאן בא לוי ולקח את המעשרות שמגיעים לו. אם כן, על כך נאמר, וללכו בניו בדרכיו. פסוק ד', והתקבצו כל ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה, ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שים לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. וכאשר שמואל שומע את הדרישה הזאת, ויראה הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטינו, והתפלל שמואל אל אדוני. ומה תשובת הקדוש ברוך הוא? ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לאותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. כלומר, אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא פגיעה בך, הבקשת המלך היא פגיעה בי. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן, הם העושים גם לך. אם כן, אומר הקדוש ברוך הוא, הבקשה הזאת מצטרפת להתנהגות הרעה של עם ישראל מיציאת מצרים, שעם ישראל כל הזמן מבקש תחליפים לעבודת הקדוש ברוך הוא. וכאן השאלה הגדולה נשאלת, מה היה רע בבקשת המלוכה שגם שמואל וגם הקדוש ברוך הוא מפרשים את הבקשה הזאת כבקשה לעזוב את הקדוש ברוך הוא. את השאלה הזאת מעלה הרד"ק, וכאשר הוא מקדים ומחדד את השאלה ואומר כך, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין בדף כ עמוד ב', שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, למנות עליהם מלך, למחות זרו של המלאק ולבנות בית הבחירה. אם כן, אנחנו רואים כאן שישנה מצווה מפורשת שעם ישראל מחויב בה בכניסה לארץ, למנות עליהם מלך. אם כן, שואל הרד"ק, אם כן, למה היה דבר רע בעיני השם? לכאורה עם ישראל רוצה כאן לקיים מצווה, אז למה יש כעס גדול על הבקשה הזאת? עונה הרד"ק, לפי שבתאומת שאלו אותו ולא לשם מצווה. עם ישראל לא התכוון כאן לקיים את מצוות המלך. עם ישראל לא בא כאן בבקשה שהנה סוף סוף הם נכנסו לארץ ועכשיו הם רוצים לקיים את מצוות המלך כדי להגיע למחיית המלך ולבנות את בית הבחירה. אלא בקשה, המניע לבקשה הוא לא מניע טהור, זה לא מניע, זה לא בא ממניעים של קיום מצווה. והרד"ק מוכיח את זה. כאילו אמרו, תנה לנו מלך שישפטנו ביושר ובאמונה, לא היה דבר רע בעיני שמואל? שערי הכתוב מיד כי בניו לא היו שופטים ישרים. אם התביעה שלהם הייתה, היו אומרים, אנחנו רוצים עכשיו שופטים ישרים יותר, ולכן תן לנו מלך שישפוט אותנו בצורה הגונה, ישרה, ללא עיוות הדין, שמואל היה מתרגז. או אילו אמרו נבוא אליך ותשפטנו אתה כל ימי חייך, אחר שאין אתה יכול לחזר על כל המקומות, היו אומרים טוב. עוד טענה, או שעם ישראל היה צריך לבוא להגיד לשמואל, הבנים שלך אנחנו לא סומכים עליהם, אנחנו מבקשים שאתה תמשיך לשפוט אותנו, אמנם אולי כבר קשה לך להסתובב בכל ערי ישראל כמו שהיית עושה בעבר, אנחנו נגיע אליך. גם זה היה טוב. או אם אמרו נמנה בעצתך מלך עלינו אחר שאתה זקנת, והמלך ישפטנו ויוכיחנו, ויהיה מוראו עלינו לשמור דרך השם, זו השאלה הייתה טובה. או שהם אומרים לשמואל, אנחנו רוצים מלך שידריך אותנו בדרך השם, יקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו באים להתייעץ עמך, איתך, איזה דמות ראויה להיות המלך, מי ראוי להניג את עם ישראל. גם בקשה כזאת הייתה מקובלת על שמואל ועל הקדוש ברוך הוא. אבל כשאמרו שימה לנו מלך, זה היה רוע ומיעוט ביטחון בשם. ועוד שאמרו ככל הגויים, והם לא היו צריכים ככל הגויים אם היו שומרים דרך השם, כי הוא לוחם את מלחמותם, והם אמרו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. כלומר, בקשת המלוכה פה באה כתחליף לקדוש ברוך הוא. הרי שמואל כבר הוכיח להם בפרק הקודם, שאם הם חוזרים בתשובה, הם מנצחים. וכאן הם רוצים מלך שיצא להם בראש הלוחמים, שיוציא אותם למלחמות, בלי שיהיה תלות בקדוש ברוך הוא. שלא יהיה קשר בין המצב הרוחני לבין ניצחון במלחמה. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם, ואין כוונתם שימעשו אותך למשפט, כי אינם רוצים דבר מלך בדבר המשפט לבד, כי די להם בך כל ימי חייך. אבל אתה כשמצאו אילה לשאול שופט, שאלו מלך, ואותי מעשו ממלוך עליהם, וסילקו ביטחונה ממני. כן, זהו מה שאומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, לא אותך הם מועשים, בקשת המלוכה, זה מעיסת הקדוש ברוך הוא, כלומר לבחור מנהיג בשר ודם שינהיג את עם ישראל בלי שהם יהיו תלויים במצב רוחני כזה או אחר. אם כן, בפסוק ח' מה שראינו שאומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם העושים גם לך, מפרש הרד"ק, מה פירוש גם לך? כלומר, אף על פי שאתה עמהם, ויצאת לפניהם במלחמותיהם, והצליחו עד אשר השלמת להם אויביהם, עד אשר לא הוצרכו למלחמה, כי ישיבותם על דרך הטובה. אף על פי כן אתה מרדו בי, גם עמך, לשאול להם מלך, מה שלא היו צריכים, כי אין להם מלחמה. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, איזה סיבה יש להם עכשיו לבקש מלך? אין מלחמות, אתה הצלחת להכניע את הפלישתים, אין שום בעיה ביטחונית, אלא שוב, לכן אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, בקשת המלוכה זה מעיסה בך, אבל לא בך כשמואל, אלא זה מעיסה בקדוש ברוך הוא, עם ישראל לא רוצה הנהגה רוחנית. אבל מכיוון שהמלוכה היא מצווה, פסוק ט' ואתה אשמע בקולם, אך כי העת תעיד בהם והגדת אליהם את משפט המלך אשר ימלוך עליהם. כלומר, הם יקבלו מלך, אבל שידעו מה המחיר שמצטרכו לשלם עבור הבקשה הזאת. ויאמר שמואל את כל דברי אדוני לעם השואלים איתו מלך. ויאמר זה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. לפני שאנחנו נראה את כל משפט המלוכה, מצאנו מחלוקת במסכת סנהדרין בדף כ' עמוד ב', האם מה שנאמר כאן זה המלך זכאי במה שנאמר כאן, או שזה רק כדי לאיים עליהם. במסכת סנהדרין מצאנו מחלוקת. רבי יוסי אומר כל אמור בפרשת המלך, מלך מותר בו. כלומר, כל הפרטים שאנחנו נראה עכשיו בהמשך, המלך זכאי לנצל את הזכויות שעומדות לפניו. ורבי יהודה אומר לו, נאמרה פרשה זו אלא לירם ולבעלם. כלומר, שבאמת המלך לא זכאי בזה, אלא רק כדי להפחיד את העם. אם כן, מהו משפט המלוכה? נראה פסוק י' א', ויאמר זה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשה, ורצו לפני מרכבתו, ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח לרקחות, ולטבחות ולעופות. ואת שדותיכם ואת כרמכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. וזרעכם וכרמכם יעשור ונתן לסריסיו ולעבדיו. ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה לי מלאכתו. צונכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים. כלומר, המלך תהיה לו, יהיו לו זכויות לדרוש את כל מה שהוא רוצה ולעשות בבחינה כלכלית, כדי, למה שעולה על רוחו, כדי לדאוג למצבו הכלכלי, ומצבו הכלכלי של, ומצבו הכלכלי של עבדיו, משרתיו, וכל מי שקשור לשלטון שלו. פסוק י' ח' וזעקתם ביום ההוא לפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. כלומר, אומר להם שמואל, יגיע יום שאתם תתגעגעו לימים שלא היה מלך, כי יקומו מלכים שינצלו לרע את המעמד שלהם, ואז תזעקו לקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא יענה. ועם כל זה, פסוק י' ט' וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לא, כי מלך יהיה עלינו. אם כן, ויאמרו לא, מרדגיש כאן המצודה דוד, לא נשמע אליך. כלומר, לא מעניין אותנו, אנחנו לא רוצים לשמוע, אנחנו רוצים מלך. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו. שוב ההדגשה, אנחנו רוצים מלך, כדי שילחם את מלחמותינו, שלא נהיה תלויים בקדוש ברוך הוא. וישמע שמואל לדברי העם, וידברם באוזני אדוני. ויאמר אדוני שמואל, שמע בקולם, והמלכת להם מלך. ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש אל עירו. כלומר, בקשה שלכם תענה, ועכשיו מוטל עליי לחפש לכם את המלך. אם כן, שוב, פרשה עגומה שאנחנו רואים אחרי הניצחונות הגדולים ששמואל הביא לעם ישראל, את ההתרוממות הרוחנית, את העלייה הרוחנית שהוא דאג לעם ישראל, שהביא את עם ישראל לעלייה רוחנית גבוהה, אבל גם כאן, תוך זמן קצר, עם ישראל חוזר לסורו הרע, ומחפש תחליף בשר ודם במקום הנהגתו הרוחנית של הקדוש ברוך הוא.